חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
שלום לכם, תודו שהתגעגעתם, זאת אומרת, כן, תהיו גברים ותגידו שהתגעגעתם, גם אנחנו מאוד התגעגענו, תהיו נשים ותגידו שהתגעגעתם, גם אנחנו התגעגענו. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של עולים לרגל, אחרי הפוגה ארוכה, גם אנחנו מקורבנות הסגר, שלום אסף אבולעפיה.
אהלן, יונתן כהן.
בוא נסביר למאזיננו, אני באמת מוצף בפניות ברשתות החברתיות, באינבוקסים השונים, למה אין פודקאסט, למה לא עושים. הסגר פגע בנו, צריך להגיד את האמת.
כן, אנחנו עובדים בקפסולות, כמו שאנחנו אומרים את זה כבר שנה.
נכון.
שנה.
כן, שנה.
שנה, זה מטורף, כן.
מיינצמרץ.
אז אנחנו נורא מנסים לג'גלג, חשבנו לעשות פרקים במהלך הסגר, אבל לא רצינו לבאס את הצורה, באמת. להגיד עוד פעם רע לנו, מבאס, אין כדורגל, אז יש כדורגל, חזרנו, עכשיו
יש לנו... אין כדורגל, יש ליגת העל, לדייק, זה שובר אותי, זה מרסק אותי. הספורט לא חזר. אז קודם כל רגע,
הכדורגל המקצועני, הליגות הבחירות חזרו. זהו,
יפה, מיד נדייק את זה שוב. אז רק אנחנו כאן אומרים שוב, ברוכים הבאים ותודה שאתם איתנו בעוד פרק של עולים לרגל, בחמש רדיו, אפליקציית הפודקאסטים של ערוץ הספורט. ואנחנו כאן בפרק סוף סוף של חיבור ואיחוד, יש לנו הרבה מאוד מה לשחרר והרבה מאוד על מה לדבר, לא מעט כאן על הפרק. ושוב, בגלל שאנחנו בתקופה שבה יש... ליגה, זאת אומרת, ליגת העל משוחקת, אבל יש מחזור אמצע שבוע, אז אנחנו נשמור את כל התובנות שיש לנו, ויש לנו, את כל האמירות הנחרצות שיש לנו, ויש לנו, לשבוע הבא. היום אנחנו עם פרק על זמני שבשאיפה שלנו יעסוק ביריבות הגדולה, אולי הגדולה ביותר בכדורגל הישראלי, או אחת הגדולות שבהן, המרתקת שבהן, או המרתקות שבהן, בלי ספק, בין מכבי תל אביב. למכבי חיפה.
כן, הכל לקראת משחק העונה, אנחנו ביום שלישי בצהריים, אנחנו נדבר על ההפסד של הפועל בטדי בשבוע הבא. הייתי חייב להכניס.
איך?
הייתי חייב.
נו, בסדר.
או לקרב בין שני הסמלים, אורל דגני ודן אייבינדר, בשבוע הבא. אבל אנחנו מתכוננים למשחק העונה, מחר באמת, קיבלנו משחק העונה, אתה יודע, טוב, אני אבאס קצת.
אתה, רגע, אבל בוא, אנחנו רוצים רגע את ספת הפסיכולוג, רגע לשחרר את הקיטור.
אני אוציא הכל, ואז יש לך שעה. אני אתן לך משפט.
בבקשה.
אין מחזור שיותר מבאס אותי שאין קהל, ממחזור שבו מכבי חיפה פוגשת את מכבי תל אביב, וביתר ירושלים פוגשת את הפועל תל אביב. שתי יריבויות, מרות.
לגמרי.
עקובות מדם, מלאות סיפורים, תארים, ירידות, קרבות אדירים. אנחנו נתרכז היום בעיקר במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל זה מחזור שקיבלת את לוח המשחקים, אמרת, וואו, וואו, וכל כך חסר הנסיעה לבלומפילד ולטדי ביום של משחק, לנסוע לטדי זה נהדר ולעצור בשוק ולאכול, אתה מכיר את זה? אתה שולח אותי למקומות תמיד.
אין חנייה.
וזה לא קורה, ואין חנייה, ואתה הולך ברגל וזורקים עליך, ואסור לך לבוא באדום, ואסור לך לבוא בצד. כן, כן. אז המחזור הזה מבאס אותי.
פארק אוסטרליה זה בסכנין.
נכון.
החנייה בטדי זה בגן החיות.
גן החיות התנחי, נכון. גן החיות התנחי, בוודאי.
פארק אוסטרליה בסמוך לסכנין.
תן לי לנסוע לפארק אוסטרליה בסכנין!
יאללה.
יאללה, תוציא כיתור. הכיתור שלי יונתן, רבותיי, אני לא אפתיע אתכם, מדובר.
כן, לא, כמובן, כל אחד, אדם זועקת שחסר לו, לי חסרה הפועל ירושלים שלי, אין פה שאלה, כמו שלכל אדם חסרה הקבוצה שלו, וחסרה לי הליגה הלאומית, אני רוצה לזעוק זעקתם של אחרים, ולבקש מאיתנו, עצמנו, אנשי התקשורת, לדייק את המושגים, כשאנחנו אומרים, הכדורגל חזר, הכדורגל לא חזר, ליגת העל חזרה, ליגת העל לנשים חזרה, שזה אחלה, זה חשוב, אבל זה כמובן קצה קצהו של מה שמכונה כדורגל. אין ליגה לאומית, אין ליגות נמוכות, אין נוער, אין מחלקות נוער, אין שום פעילות, אין חוגים לילדים בבית ספר של כדורגל, אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים, מובן, הסיבות לחלק מההפסקות והפוגות גם כן יש בהן היגיון, או לפחות הן מובנות באיזשהו אופן, אבל אי אפשר להגיד שהכדורגל חזר, בוודאי שאי אפשר להגיד שהספורט חזר מאותו אופן, אנחנו ב10 חודשים של מחסור גדול, והתחושה הגדולה היא שככה מלכדת את כולם, נראה לי, היא תחושת חוסר האמון, חוסר הביטחון בכל מה שקורה פה, בכל מה שמתרחש, באופן שההחלטות מתקבלו.
כולם? איזה כולם? כולם זה
ניוותה.
כולם זה ניוותה.
אני חושב בסופו של דבר כולם. אף אחד לא... יש חשדנות, זה כנראה משרת גם אינטרסים של ציבורים או של אנשים מסוימים. אתה יודע, לא יודע אם לפלג או לפצל, אבל כן לסכסך בין מגזרים מסוימים. מניע איזשהו כוח שהשורות התחתונות שלו מאוד מאוד ברורות. ומביא אותנו למצב של חוסר אמון מוחלט באופן שבו מתקבלות ההחלטות. הרי בעולם מתוקן, תמיד אני אומר, איך אני מתגעגע לימים שבהם מי שהיה אחראי על הכדורגל הישראלי, היה מנהלת הליגות, ההתאחדות, אנשים שבסופו של דבר אתה יודע, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, אתה יודע שזה בדמם וזה מה שמעניין אותם. היינו מין מובלעת קטנה שהתעסקה בעצמה, על הבעיות שלה ועם הבעיות שלה ועם הפגמים שלה, אבל ידעת שבסופו של דבר, ברוב מכריע של המקרים, האינטרס הנקי, השקול, המקצועי הוא זה שמכריע. Once עברנו למגרש הפוליטי, המשחק שלנו זוהם בידיים של הפוליטיקאים, כן, אותו אדם שכולם מכנים מקבלי ההחלטות, once זה קרה, אז גם השיקולים העניינים הלכו לעולמם, והשיקולים המקצועיים הלכו לעולמם, ויש חוסר אמון גדול. ואכזבה, מרה, ממציאות חיינו בעת הזו. מזל שיש פודקאסט שאפשר לשחרר, מזל שיש יריבויות גדולות שאפשר להרהר ולהיזכר, ומזל שלפחות יש את ליגת העל, שלרגעים מסוימים ככה מייצרת לנו מפלט טוב, או עבור רועדי הפועל תל אביב, רגעים של זעם וכאב טהור.
ומבוא לאדישות. אתה יודע, אני חייב להגיד לך שאני צפיתי במשחק שלך של חלק מהמשחק של אשדוד נגד מכבי פתח תקווה, ובעיקר כפר סבא בני יהודה. אתה נשמעת לי חדש, אתה יודע?
וואלה?
כן, נשמעת לי. היית, היה לך כיף. היה חסר, זה הורגש.
היה לי חסר ממש, אני אומר לך ברמה הבין אישית, כאילו, אני באופן אישי נבלתי. בשבועיים האלה של הסגר היו לי, כבר הגעתי לקצה. הייתה לי כבר יותר מדי, שאנחנו ממרץ, עכשיו כל הזמן צריך לגלות עוצמה ותעצומות נפש, אז אנחנו כמובן נוטים על עצמנו מסכה כשאנחנו פה על המסך, זה בסדר, זה אנחנו מקצוענים בזה, כבר יודעים, אבל צריך גם לעטות מסכה מול הילדים שצריכים אותך חזק, בעצם לא רק בשעות הזום שנוספו לנו לחיים, בעצם לאורך יום שלם, והדרך, תיאד, לכל אחד יש את הדרכים הזויות שלו להכניס את האצבעות לשטקר ולהיטען, אני זה כנראה במגרש של קבוצות תחתית בליגת העל, בלי קהל. זה מה שמדליק אותי.
סליחה, אשדוד מכבי פתח תקווה זה קרב צמרת לכל דבר.
ודאי, 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 ודאי. אבל אלה משחקים, אלה המשחקים היחידים שאתה יכול להעביר אותם בעיניים, תגיד, היה במקביל לזה, היה ליברפול מנצ'סטר יונייטד. לא יורד לך בעיניים, לא עובר חלק אולד טראפורד ריק. מחר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לא עובר לך אצטדיון ריק. היום בטדי, הפועל תל אביב בתר, בתר הפועל תל אביב. לא, לא, המשחק הזה לא משהו, גם אם תוריד את העיניים, תעצור, תסתכל רק על הירוק של הדשא, משהו בתמונה לא יראה לך שלם.
וכאילו אין כדור. זה מה שחסר.
נכון.
כאילו אין כדור.
במכבי פתח תקווה אשדוד, כשהיציעים שמול המצלמה ריקים, זה טריוויאלי, בלי לומר את זה בהתנסות חלילה, ואני בטוח ששועדים של אשדוד שקשה להם מאוד בלי הקבוצה שלהם, אין לי ספק בזה, כך גם מכבי פתח תקווה. בכל אופן, אלה היו דקות הפתיחה שלנו שבהן הוצאנו.
לא נבאס יותר, כי אנחנו באמת רוצים להתכונן למשחק העונה מחר, מכבי תל מכבי חיפה. וואו, משחק ענק, אתה יודע, אני מנסה להיזכר, במרוצת השנים, מתי ראינו את... מתי מכבי חיפה הגיע למשחק עונה נגד מכבי תל אביב בפלוס 8? פלוס 8, זה מטורף. עכשיו הסתכלתי על המאזן, מאזן הניצחונות ההיסטורי, אנחנו פה נהיה פה, אני מודיע מראש, אנחנו לא נתח 4-3-3, לא נדבר עם יונתן כהן חוזר או לא חוזר, זה לא מעניין אותנו.
יונתן כהן כאן,
יונתן כהן האמיתי כאן, יונתן כהן הזיוף בספק למשחק נגד מכבי חיפה. אבל אתה יודע מה מאזן הניצחונות ההיסטורי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה?
שגר.
אם אינני טועה, 68 ניצחונות מול 48 ניצחונות לטובת מכבי תל אביב. עכשיו, עוד פעם, זה יריבות אדירה, אני לא יודע אם הכי גדולה, אתה לא מסכים לי שזה יריבות הכי גדולה בכדורגל שלנו.
בואו רק נשים פה, אבל לסיפור מסגרת. כשאנחנו מדברים פה על יריבויות ספורטיביות, אז כמובן שבדרך כלל יש אנשים שמעורבים ומושקעים בהם. צריך להגיד את האמת, אנחנו שנינו מסתכלים על היריבות הזאת, כל אחד במקום שלו, אבל מסוג של מעוף הציפור. כלומר, אין לנו מעורבות רגשית, אנחנו לא, אין לנו מעורבות רגשית ישירה, נאמר. אנחנו לא עדי מכבי תל אביב ולא עדי מכבי חיפה. אז אני מניח שיש הרבה מאוד תובנות שאנחנו יכולים לראות ככה מהמקום הניטרלי, אבל בטוח שיש גם הרבה מאוד דברים שאנחנו מפספסים. ולשם כך אנחנו כמובן גם נשמח לשמוע מכמה וכמה אנשים שמבינים ומכירים.
אגדות, אתה רוצה לצרף את האגדה הבאה?
אני חושב שנראה לי כדי להתחיל את העסק הזה ולהניע אותו כמו שצריך, ולהבין לפחות את הצד הירוק בסיפור הזה, אז אני רוצה להביא את, לזמן אלינו את אחד מהגדולים שבלובשי הירוק בכל הזמנים. יניב קטן, שלום!
אהלן חברים, מה העניינים?
אהלן יניב.
יוצא מן הכלל, כיף גדול שאתה איתנו. אנחנו מנסים ככה לשים, לתת סימנים, מה שנקרא, ביריבות מכבי תל אביב, מכבי חיפה. הרי על פניו, בדרך כלל, אתה יודע, אוקיי, יש יריבות עירונית תמיד, היו יש יריבות היסטורית, אמיתית, ארוכה, הפועל תל אביב, ביתר, הממסד, נגד זה.
מכבי תל אביב, מכבי חיפה בתכלס, זו יריבות די חדשה, כלומר, אתה יודע, 90s, אולי במהלך ה-80s זה התחיל, שנות ה-80, 90, אתה היית מאלה שגם שותף ל...
נו, כן, כן. אני אגיד לך איך אני חווה את היריבות הזו, אני הגעתי למכבי חיפה בגיל 9 כבר,
כן.
מהימים הראשונים כבר.
אז רגע, גיל 9, אנחנו מדברים על איזה שנים בערך? 90 וקצת?
יונתן, אני כבר זקן, יונתן.
לדעתי השבוע...
רגע, לפני הכל... בוא נשאיר את זה ככה, הגעתי בגיל 9.
רגע, יניב, לדעתי, מגיע לך מזל טוב, אני צודק, השבוע 40?
לא, חכה, תן לבן אדם לנשום, עזוב אותך, לא לשם כך התקרחת.
אנחנו בני אותו גיל, כולנו
באותה קלחת.
אני הגעתי בגיל 9, אני יכול להגיד לכם שכבר אחרי כמה שבועות הבנתי שהיריבות במכבי תל אביב למכבי חיפה היא חשובה ביותר. זאת אומרת, אני גדלתי על היריבות הזו, גדלתי על חשיבות המשחק הזה. אני יודע שכל אחד רואה את זה מהזווית שלו, אני בתור אחד שכל החיים ששחק במכבי חיפה חוץ מטיול קטן בלונדון, יכול להגיד לכם שהמשחק הזה הוא חשוב ביותר.
למה, יניב, למה? מה יש במכבי תל אביב
שאין בביתר ירושלים? היריבות הגדולה בשני המועדונים, היריבות הגדולה בין הקהלים, כמובן באופן ספורטיבי, אבל עוד פעם, כאילו, יש הרבה דברים שאפשר להצביע עליהם, אבל בגדול, כאילו, תמיד שהמשחק הזה המגיע הוא היה חשוב ביותר. שבועיים, שבוע לפני, שבועיים לפני, תמיד זה היה דבר חשוב.
אז אני אנסה ככה, הנה, כבן אדם מבחוץ, להגיד את דעתי על איך אני תופס את היריבות הזאת, ואז אתה יודע, תרגיש בנוח להתייחס ולהגיב. תשמע, בתכלס, באתוס הספורטיבי הישראלי, מכבי תל אביב זה הכי גדולים. אין מה לעשות. הכי גדולים, הכי חזקים וכולי. בעצם, מכבי חיפה, כמו כולם בעצם, רוצים להיות מכבי תל אביב, זאת אומרת, רוצים לתפוס את המקום שלהם, רוצים להיות מכבי תל אביב משודרגת.
הם יודעו בזה?
אה? הם יודעו בזה שהם רוצים להיות מכבי
תל אביב משודרגת? יונתן, אני חייב לקטוע אותך.
יפה, יפה, אתה
מבין? אני לא הסתכלתי על הדברים מהצורה הזו, אני אף פעם לכל מה שאתה אומר, שהוא חדש לי, הוא חדש לי מה שאתה אומר, זה לא הייתה הסתכלות שלי, אני תמיד בתור אחד, אתה מכיר אותי לא מעט שנים, אני לא מדבר מיהירות או משחצנות, חלילה, זה לא אני.
ברור.
לא גדלתי גם ככה, אבל תמיד אני במכבי חיפה, אני חושב שאחד הדברים שהציינו אותנו, שתמיד זה התנהגנו כאילו אנחנו הטובים ביותר, השתדלנו גם תמיד להראות את זה על המגרש, תמיד חיבדנו את היריבה שלנו,
נכון.
תמיד כל יריבה שהגיעה מולנו חיבדנו אותה, אבל תמיד הסתכלנו על עצמנו, והאמנו שאנחנו טובים ביותר, אגב זה עזר לנו המון, ובאיזשהו מקום היריבות הזו היא גדולה, בגלל ששני המודונים אולי יש להם את אותם מטרות, את אותם הסתכלות, בגדול אני יכול להגיד לך שאני היום כבר שנים לא משחק כדורגל, ושנים אני כבר לא במכבי חיפה, ואני מחכה למשחק הזה מחר, כאילו אני אלך שחק.
מדהים. אז אני רק רוצה אבל לתת את הצד השני. אז אמרתי מצד אחד, שבאמת מכבי חיפה רוצה להיות מכבי תל אביב, כלומר, עם הסגנון שלה וכו', אבל להיות הכי גדולים והכי חזקים, וזה כמובן מה שמניע את היריבות הזאת מהצד הירוק, ומה שמחזיר את המלחמה שערה מהכיוון הצהוב כחול, זה ההבנה של מכבי תל אביב, שבאמת מכבי חיפה היא איום. זאת אומרת, יש פה יריבות מהצד השני, כי באמת...
לא, יונתן, אני חושב שהתיאוריה שלך לא נכונה.
דבר אליי.
מכבי תל אביב רואה את מכבי חיפה רק כאיום. אנחנו, מכבי חיפה, מסתכלת על מכבי תל אביב כאילו הוא היה גדולה ביותר ורוצה להיות כמוה, בכלל לא. זה לא הכיוון, זה לא ההסתכלות, בוא נגיד ככה.
אני, אז ככה אני רואה את הדברים.
שלך, אני מכבד אותה, כמובן, אני מכבד כל מה שאתה אומר, אבל אני יכול להגיד לך, יונתן, אתה טועה בגדול.
אז אני רוצה לחדד את העניין. מכבי תל אביב יודעת שאם יש לה סכנה אמיתית להגמוניה שלה בכדורגל הישראלי, לא רק עכשיו העונה, בכלל. אם יש מישהו מסוגל להרער אותה, זה לא הפועל תל אביב שהיא כמו מגדל קלפים כזה כמה והולכת.
אבל אני בעצור שלי, אתה יודע, שאנחנו שיחקנו, אני זכיתי בשבע אליפויות במכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה שלטה בכדורגל הישראלי ביד רמה. נכון שבעשור האחרון דברים השתנו, באר שבע עלתה, מכבי תל אביב עלתה, אבל באיזשהו מקום אני חושב שבה בהסתכלות בתור אחד שכל החיים שלו היה באותו מקום במכבי חיפה, אני לא אוהב את המילים האלו שליטה, ואני לא אוהב את המילים האלו, היינו הכי טובים.
לא, אז אנחנו נגיד שעוד לפני אתלית כבר הובלתם על מכבי תל אביב שהיו במגיעים אליכם.
הם הובילו על כולם באחרי אתלית.
ברור.
הרובות של חדרה, אתה יודע שאתה במינוס 2.
ברור. ברור. ועדיין אני אומר שמה שהניע את היריבות, החשש הגדול והאנטי של מכבי תל אביב כלפי מכבי חיפה, הייתה אימה אמיתית. מפני זה שיש פה מישהו שהוא יכול, ולפעמים גם טוב יותר מאיתנו, אבל אלמת ולאורך זמן.
אני מעניין, ואני לא מסכים איתך.
אוקיי, אז תסבירו לי.
אני חושב שמכבי תל אביב רואה את עצמה כעליונה על מכבי חיפה, וזה מה שמוציא מכבי חיפה. לא, זה מה שמוציא מכבי חיפה מהכלים. לא, לא נכון, לא תמיד. מכבי תל אביב, בעיקר בשנים האחרונות, רואה את עצמה, זה אנחנו, וכל הפספוסים הקטנים האלה שמנסים להפריע לנו. ובגלל זה מה שמוציא את מכבי תל אביב מהדעת, ואנחנו רואים כל רעיון השנה, אחרי משחקים, הם יוצאים מהדעת לזה שמכבי חיפה בפלוס 8 עליהם, והם יוצאים מהדעת שמכבי חיפה מגיעה מחר לעשות להם פלוס 11, וזה מוציא את מכבי תל אביב מהדעת. פתאום למכבי תל אביב יש מישהי שמסתכלת לה, כמו שאני אמר, בלבן של העיניים.
אגב, זה היה ככה לאורך שנים, נכון. באחרון זה קצת השתנה, באיזשהו מקום, מכבי חיפה, אחד הדברים שבכל אופן לי הפריעו, אז נכון, אפשר מקצועית להפסיד משחקים, גם אני הפסדתי משחקים, אבל מהות של מועדון, זה משהו שעוד צריך להשתנות. מכבי חיפה ברגע, השנה בייחוד, זה קרה. אני חושב שברק בחר ישריש באנשים עוד פעם את האמונה שהם הטובים ביותר, ואת האמונה שהם יכולים להסתכל בלבן של העיניים לכל יריבה. בגלל זה מכבי חיפה נראית כמו שנראית. ואני בציפייה של מחר, עזוב לך תוצאות, קודם כל להסתכל בלבן של העיניים. מכבי חיפה צריכה מחר לבוא למנהרה בבלומפילד, ולהאמין ולחשוב שהיא הטובה ביותר.
אז יפה, אני בגלל זה אני שואל אותך, כי אנחנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט הזה, אז הסתכלתי מתי מכבי חיפה ניצחה פעם אחרונה בבלומפילד. עשור, אחי, 2011. תומר חמד קבע צמד. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. אם אני לא טועה, אל תפוסתי במספרים, לדעתי, 18 משחקים האחרונים, 17 מכבי חיפה לא מנצחת. עכשיו, זה מאזן נורמלי.
30 משחקים, אני לא טועה, מכבי חיפה יש לה ניצחון בודד.
של גארי קגל מחר בנתניה. זה לא נורמלי.
כן, אם אני לא טועה, הסטטיסטיקה היא רעה, היא לא טובה, אבל אני אפשר לשנות אותה. תסכים איתי שאם מחר ב-12 בלילה מכבי חיפה מנצחת, את כל הסטטיסטיקה הזו הולכת למקום אחר.
אז אני מנסה להבין ממך, מה קרה? זאת אומרת, מה קרה בעשור האחרון? ינקלה ניסה הכל. אני מדבר גם בתקופה שלך, לקראת סוף הקריירה שלך, ניסה הכל ושום דבר לא עבד. פתאום משהו עובד.
כל כך הרבה שנים אנחנו פה תוכנים את כל הכישלונות שקרו ואת כל הדברים הלא טובים שקרו, כל ההולנדים וכל מי שבא וכל מי שהלך, והוא פה רכבת של דברים לא נכונים שקרו. היום מכבי חיפה בפרופוזיציה שונה, היא במקום אחר. ברק בחר קיבל סגל פנטסטי עם מרקו בלבול, ויאמר לזכותו של ברק, הוא בא ושיפר אותו. הוא הביא 3-4 שחקנים ששדרגו את הקבוצה, אבל אני חושב שמעבר ל3-4 שחקנים האלו, הדבר הטוב ביותר שהוא עשה זה בעניין המנטלי, בעניין של הראש, בחשיבה של האנשים, באמונה של האנשים בעצמם. ומכבי חיפה באיזשהו מקום הייתה צריכה גם לעשות פה את הקפיצת מדרגה, ומחר זה סוג של הצהרת כוונות, זה סוג של חותמת, להגיד חבר'ה, תקשיבו, הנה אנחנו פה ובגדול, לבוא לבלומפילד, לנצח את המשחק, לעשות פער של 11 נקודות, ולעשות אליפות השנה, להוריד את הקוף הזה מהגב של העשור האחרון.
זו אמנם יריבות צעירה יחסית במושגים של כדורגל ישראלי, אבל זו יריבות שידעה מה שנקרא מומנטומים שונים. מה, מכבי חיפה הייתה על הסוס, זה התהפך, מכבי חיפה שוב חזרה, ואולי, אולי באמת מחר, זו נקודת מפנה נוספת בעלילה.
אני חושב שיש הזדמנויות בספורט, אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים מה זה ספורט. ויש לפעמים רגעים ומומנטומים שצריך פשוט לבוא ולקחת. במכבי חיפה במקום שמחר היא צריכה לבוא ולקחת בכל הכוח את המשחק הזה, כי אני חושב שיהיו השלכות לעתיד, כי אם מכבי חיפה פותחת מחר פער של 11 נקודות, אני לא רואה את מכבי תל אביב מצמקת אותו, אני לא רואה את מכבי חיפה בליגה הזו מפסידה 4-5 משחקים, אז מחר זה מזמן לבוא ולקחת, זו דעתי.
אז יאני, ואנחנו מדברים פה הרבה על נוסטלגיה, אני רוצה לקחת אותך אחורה. עכשיו, אתה אמרת מגיל 9 שאתה במכבי בחיפה, אני מבקש ממך לבחור שני רגעים במשחקים נגד מכבי תל אביב, פעם אחת כאוהד מכבי חיפה, ופעם כשחקן מכבי חיפה.
לא יכול, לא יכול. אני יכול לשחק כילד, כילד ה-5-0 ברור, זה תמיד
יעמוד. היית ביציע.
איך?
היית ביציע, אני מניח.
כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך שכן. אבל באיזשהו מקום, אחד הדברים שאני לוקח איתי לתמיד, זה כל גול ריבות. היו לי כל כך הרבה משחקים נגד מכבי תל אביב, גם בקריית אליעזר, גם בבלומפילד. אני אומר לך, קריית אליעזר, אני מתרגש. גם בקריית אליעזר, גם בבלומפילד, אבל בגדול היו המון המון רגעים. קשה להצביע על אחד או שניים.
אתה מתרגש, הוא מתרגש, אני יש לי סיוטים. אתה יודע מה זה היה נפקעת נגד הפועל תל אביב בקריית אליעזר?
וואי, איך אהבתי את זה, את הפועל תל אביב בקריית אליעזר. חודם, אבל גם אהבתי בבלומפילד, תדע לך, תמיד הייתם חפים גם בבלומפילד, אבל זה בסדר, זה סיפור אחר.
לא יכולת להעביר את הגולים נגד מכבי תל אביב, נגד הפועל, תשמע, כל משחק, יונה, כל משחק.
חודם, למה אין לי גוטמן, חבר שלכם, לא שומר על האישי.
אף פעם צריך להיות כאילו איזו אורית הכל טוב, הוא לא היה במוכן למשחק. היה לו משחק בעונה, לא 2011, אני חושב שזה הכי תשמע, וואו, איזה מפחיד הייתה, זה אלוהים ישמעו טוב.
אני אגיד לך למה, היינו צריכים לקחת אליפות, לא הייתה לי ברירה, עוד פעם אני אבוא להעביר את הזמן על המגרש, אמרנו נבוא לשחק, נרוץ קצת, נראה מה יצא, ויצא טוב.
ענק, ענק, ענק. לסיום, בכל זאת, זו יריבות, זו יריבות שגם יצרה מוסדות, ויצרה זה, אז אני אומר כאילו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה גם אומר הקרב הקולינרי בין מקסים ל-206. שתי המסעדות, זה אומר קרב...
עכשיו, אתה מגיב את האוטו. יונתן, אתה הולך פה נקודות רגישות. אתה הולך פה נקודות רגישות, אתה יודע, אני יש מקומות בשבילי, אני חיפאי בדם ובנשמה שלי, אני מקסים בשבילי איזה בית, אז יונתן, בוא, תוריד אותי מהשידור ותמשיך עם 206.
אני רק שאלתי שאלה, שמתי סימן שאלה, לא הייתי נחרץ.
איך אני אוהב את הסלימות שלך, תדע לך, אתה חד כמו סכין.
שאלה נוספת, אנחנו פה הולכים חי משה או אתניקס.
אתה גובר אותו לגמרי.
חברים יקרים, יש לי תוכנית להכין בך, דינה.
יניב קטן, אין כמוך, תודה
לכם, ביי.
איזה כיף דבר איתו, יא, על איזה סבב. אתה יודע, יש לי סיפור על יניב קטן.
דבר.
לפני 4 שנים שלחתי את גברי אליידו, הבמאי האגדי של חדשות הספורט, לצלם כתבה על רדיו חיפה. חברנו מרדיו חיפה, דולה ובנדו וכדומה, וליווה את המשחק, ואז גם את יניב קטן, קטן בשתיים, ובאותו יום יניב, למשחק נגד מכבי תל אביב, קרא מכתב לשחקנים. מאוד מרגש. הגיע למשחק, הגיע בוקס, יושבים כולם בבוקס של התקשורת של רדיו חיפה, גברי כמובן מצלם, עושה את הקסם שלו, שריקת פתיחה, עוברות 25 שניות, וידר קיארטן צריך מעלה את מכבי תל אביב ל-1-0. יניב קטן, תשמע טוב, שחקן, 7 אליפויות, סמל ענק מכבי, עבר הכל, ישב ככה בצד, כמו עועד עם דמעות בעיניים, ואתה הבנת שזה מדהים לראות.
הבנו את זה לגמרי.
כן, אבל זה לא אני ואתה, זה בן אדם שעבר הכל, והוא חזר להיות אותו יניב קטן, שעד את מכבי חיפה ביצים בקריית אליעזר,
זה מה שאני אוהב אצלו, והאמת, אני מצטער על דבר אחד, שלא הצלחתי להגיד לו את זה, מה שנקרא בפניו, או באוזניו, במקרה הזה, זו העובדה שיניב קטן הוא באמת מאלו שעל אמת מחוברים ומושקעים רגשית במועדון שלהם.
את שלמה, בבקשה.
שהוא באמת על אמת מעורב רגשית במה שנעשה במועדון שלו. חלק, לא חלק, עכשיו רבים נהיים אופורטוניסטים יותר ופחות וכולי, הוא נשאר אוהד, אמיתי. עכשיו, יש עוד שנשארו אוהדים וכולי, אבל אצל כולם זה בא והולך. קטן זה באמת חלק בלתי נפרד ממנו, ואפשר היה להבחן את זה. אני באמת מנסה שוב, הוא לא הבין אותי, הוא לא הבין אותי עד הסוף, את התיאוריה שלי.
הרגסת אותו ממש.
כן.
כאילו, חשבתי שהרגסת אותו ממש, ואז הגיע 206 וחסלת אותו לגמרי.
המרואיין הבא, יספק לנו תובנות ניטרליות יותר מעניינות על
הקולינריות.
על הקרב בין 206 למקסים, בוודאי, וגם על שורשי היריבות הזו.
דבר אחד לא שאלתי את יניב, עוד פעם, יש מכבי חיפה, עוד מכבי חיפה שדר, מכבי חיפה לוקחת אליפות השנה ואין קהל. מה יקרה במאי בחיפה? חשבת על זה?
וואו. אולי בחוף דדו עם דרכון ירוק, אם וכאשר. אני רק רוצה לחזור על הנקודה. אני אומר לך שמהות הסכסוך הזו, ושוב, אלה דברים כנראה שמי שפחות מעורב רגשית יכול לתאר ולהגדיר אותם, וגם אם זה יקומם עליי אוהדים כאלו או אחרים. אני אומר, מכבי חיפה רוצה להיות מכבי תל אביב משודרגת. זה הדלק, זה מה שמניע אותה. אז אולי בעצם רבים מהאוהדים ומקבוצות הספורט, זה מה שהם רוצים בכלל. רואים במכבי תל אביב את המודל, המצוינות ולהצלחה, ובמכבי חיפה באמת חושבים שיכולים להתעלות עליהם, ולפרקים גם התעלו עליהם, שנים ארוכות מאוד לאורך ההיסטוריה. במכבי תל אביב באמת חוששים ממכבי חיפה, כי הם רואים בהם באמת את האיום האמיתי על ההגמוניה באמת אינסופית של מכבי תל אביב בספורט הישראלית. הפועל תל אביב באה והולכת, ביתר באה והולכת, באר שבע באה והולכת, אין כאלו שבאמת יכולים לקרוא תיגר לאורך שנים, מכבי חיפה עושה את זה. ועכשיו בוא נתעמק ונלך עוד יותר אחורה לשנים שבעצם אולי שם בעצם הכל התחיל, כשבעצם מכבי חיפה הרימה ראש לראשונה. והגדירה את עצמה כמועדון גדול וקבוצה גדולה, ומי שהיה שם להוביל את המפנה הזה הוא חברנו הטוב, שלמה שרף, צהריים טובים, שלימה.
צהריים טובים, ידידיי, מה קורה?
אנחנו בסדר, איך אתה?
מה מתבשל?
מה מתבשל? תאמין לי, הנכדים מגיעים אליי לאורחת צהריים, עשיתי להם עכשיו קטיטים עם שניצלים, עם עוף, כל מיני דברים טובים. מריח פה את כל הטרק 5, 1, 2, 3, 4, 5, כמה אתם? 7? כמה נכדים עכשיו? כמה? 7 נכדים.
שלמה, כולם אוהדי מכבי חיפה?
כולם אוהדי מכבי חיפה? אני לא יודע. לא, יש לי אוהד כבר סבא, יש לי אוהד מכבי חיפה, 2.
אין לך אוהד מכבי תל אביב, שלמה?
מכבי תל אביב, לא, אין לי, מכבי תל אביב. כולם חיפה, כבר סבא. זה מה שהסבא שלהם, איך שהסבא אימן שם הם מועדים.
כמו שצריך. חסרה לי נציגות לבני יהודה בקרב הנכדים, צריך גם בזה לטפל.
בני יהודה שכחו, זה היה מזמן.
צריך לטפל גם בזה. תשמע, תנסה לתת לנו סימנים, לפחות אולי מהשנים, אתה יודע, אני לוקח אותך אחורה עד כמה שאתה יכול בזמן, לתת סימנים ביריבות הזאת בין מכבי תל אביב למכבי חיפה.
תראה, אני בשנת 1982 ישבתי במשחק גמר גביע שמכבי חיפה שיחקה עם מכבי תל אביב, זה היה 4-4 בהיסטוריה הזה. זה היה משחק אחד המשחקים אולי הנדירים, שאופר מזרחי לקח את הכדור שם באמצע המגרש, אתה זוכר את המשחק הזה, הוא שווה בדקה ה-90 והלכו להערכה. בסך הכל, אני ישבתי באצטדיון, ראיתי את המשחק הזה, ואני אמרתי, אני עם הקבוצה הזאת, בשנה הבאה אני אעשה אליפות.
וואלה.
ואני באתי למכבי חיפה, 82-83, ובאמת עשיתי אליפות. מה שאני רוצה להגיד, כשאני באתי למכבי חיפה, ומה שעזר לי לזהות את הבעיה של מכבי חיפה, היה מקרה שקרה, ואתה יכול לאבט את זה עם כל שחקן אחר, עם כל מי שהיה במכבי חיפה. אנחנו יושבים, המשחק ביצנון בלומפילד, מכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה.
יש לשלומו הרבה כלבים, לא להיבהל, כן?
ואני יושב באוטובוס, בספסל הראשון, מאחוריי, בספסל מאחורי גבי, ישב איתן אהרוני ואבו קראט, עמד אבו קראט. אנחנו מגיעים ליצנון בלומפילד, האוטובוס של מכבי תל אביב נכנס לפנינו, ואנחנו אחרי בתור. שחקני מכבי תל אביב יורדים אחד אחד מהאוטובוס, פתאום יורד ויקי פרץ, עמד, יושב אחרי ואומר לאיתן אהרוני, תראה, 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 הנה, הנה ויקי פרץ. אני מסתובב, אני אומר, קיבינימט, אנחנו הולכים לשחק, אולי תלך לקחת ממנו גם חתימה עכשיו, אנחנו הולכים לשחק עם מכבי תל אביב, הוא יושב מכונית, הוא מתלהב שהוא רואה את ויקי פרץ, שהוא הולך לשחק איתו. אז אני הבנתי את הבעיה של מכבי חיפה, הם היו גיבורים עד חדרה. ברגע שהם היו עוברים את חדרה, הם היו מקבלים צבע לבן, חיוורים כולם, ומשקשקים מפחד. זאת אומרת, הייתה שם בעיה מנטלית, שהם ידעו כל השנים שהתקשורת היא בתל אביב, הטלוויזיה בירושלים, כי הייתה אז רק תחנת טלוויזיה אחת, לא היה ערוץ הספורט, לא היה כלום. והם היו כאילו אוטסיידרים, הם היו מהצד ככה, כאילו לא בעניינים. אני אז פקלטתי מה העניין, שאני צריך לשנות שם את המנטליות, להסביר להם שהם לא פחות טובים ממכבי תל אביב, הם יותר טובים. ואני בעשר שנים שם, שאני הייתי במכבי חיפה, אני העברתי שם את כל התקשורת ואת כל הטלוויזיה, את הכל, העברנו מתל אביב לחיפה. כי בשנות ה-90, 80, בין 80 ל-90 והלאה, מכבי חיפה הייתה נותנת את זה בכדורגל הישראלי. בשנים האחרונות זה התהפך. אבל זה מה שאני רוצה להסביר לך, הייתה הבעיה במכבי חיפה, שהם היו חסרי ביטחון, הם לא היה להם את האומץ להתמודד אפילו נגד מכבי
תל אביב. כן, ראו במכבי תל אביב, מכבי תל אביב הייתה ההגמוניה, מכבי תל אביב הייתה מוקד הכוח.
היסטוריה, היסטורית גם, מכל השנים. מכבי חיפה, בשנים שלי מכבי חיפה, הצלחנו להעביר את כובד המשקל של התקשורת.
אתה מדבר על, בדיוק, ואתה מדבר על תחילת שנות ה-80, נוטה לאמצע שנות ה-80, אבל אחר כך הגיעו שנות ה-90 שגם היית שותף אליהם, וגם אחריך במכבי חיפה.
מאז, מרגע שאני דרכתי במכבי חיפה, ועד שעזבתי את מכבי חיפה, מכבי חיפה הייתה נותנת הטון של הכדורגל הישראלי. היא הייתה אלופה רצופה, היא לקחה את הגביעים, היא הייתה קבוצה, שהייתה בחדשות, שהעבירה את כל העניין, העבירה ממרכז המדינה לצפון.
זאת אומרת, אם ב-82 אבו קראט הסתכל על ויקי פרץ יורד מהאוטובוס, אמר, הנה ויקי פרץ, אז יכול להיות מצב שב-92 אחד משחקני מכבי תל אביב אמר, וואי, הנה אייל ברקוביץ'?
יכול להיות, אבל ב-92 מכבי חיפה עשתה גם את הדאבל, גם גביע המדינה וגם את האליפות. אבל תשמע, המאבקים, אני זוכר בזמני, היו מאבקים מדהימים. מבחינת הרמה. אני יודע שעכשיו בשנים האחרונות היו משחקים ממש, היו אכזבה גדולה מבחינת רמת הכדורגל. זה מה שלא קרה בתקופה שלי. כשאני הייתי כל המשחקים, אתה יודע, אני כבר לא מדבר על ה-10, על יורש פיגל אימן שם, וניצחו את מכבי תל אביב, מה היה 10? 10-1 או 10-0. תשמע, זה נמשך עד ל-10 שנים האחרונות, שמכבי חיפה איבדה את ההגמוניה, והעבירה את זה, מכבי תל אביב לקחה את זה חזרה. אבל מה שאני רוצה להגיד, מעבר לזה שהמשחקים היו תמיד מלאים ומלאי מתח ועניין, ובעלי רמה גבוהה מאוד, היה ברור לי באופן טבעי, לכל אוהד, באשר הוא אוהד של מכבי חיפה שם, לא משנה, אתה יודע, המשחקים, דרבי של הפועל חיפה, המשחקים הכי מעניינים, הכי מותחים, הכי לעניין, היו המשחקים נגד מכבי תל אביב, וזה נמשך עד היום הזה גם. גם היום, הנה, המאבק הזה ביום רביעי, או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, אין פה מועמדת שלישית לאליפות, אחת מהשתיים. לכן המשחקים האלה, משחקים חשובים מאוד, נכון שזה שלב ראשון, אבל 8 נקודות, לבוא למשחק עם 8 נקודות יתרון, זה קצת לתת ביטחון גדול מאוד למכבי חיפה, ושקל גדול מאוד.
לגמרי.
מכבי צריכה לבוא, תל אביב צריכה לבוא, לשחק על כל הקופה, אם היא מפסידה, והפער גודל ל-11, זה כמעט אבוד על מכבי תל אביב השנה. מה עוד שמכבי תל אביב השנה, היא הרבה פחות טובה ממכבי תל אביב השנה שעברה.
למרות שהיא הולכת ומתחזקת.
היא הולכת ומתחזקת, והמשחק האחרון סימן להתחזקות שלה, אבל היא מאבדת 2 שחקנים בעמדות החשובות, גם פרץ וגם יונתן כהן. שזה 2 שחקני מבטיח במכבי.
אין ספק.
אז שלמה, השאלה איך הם יתגברו על חסרונם של 2 שחקנים כאלה.
זה שאלה גדולה.
שגלזר חוזר, אני יודע, אבל בסך הכל, גלאזר זה לא ברמה של...
אז שלמה, נגעת דווקא ב-10-0. עכשיו, ה-10-0 הזה, אתה יודע, את ה-5-0 הגדול של ברקו ואתר ורביב, ואלון מזרחי, אנחנו זוכרים. ה-10-0 עוד צולם בחיים. עד כמה המשחק הזה, שאנחנו לא ראינו אותו מעולם, לא ראינו פריים שלו טלוויזיונית, השפיע במאזן הכוחות ההיסטורי בין שתי הקבוצות האלה. זאת אומרת, עד כמה זה היה מהותי 10-0 במשחק ליגה בין מכבי תל אביב
ומכבי חיפה? לא יכול היה שלא להשפיע, תבין, כשמועדון כזה כמו מכבי תל אביב סופג, ולא משנה מה הסיבות, שאחר כך דיברו שכל מיני השערות, כל מיני סיפורים, זה לא, זה לא משנה את העובדה, שזה היה מדהים, זאת אומרת, מבחינת ההשפעה של המשחק הזה.
אדיר, זו הייתה כנראה נקודת האל חזור ביריבות המטורפת הזו. שלמה, איזה עונג שככה שיתפת אותנו בחוויות ובתובנות שלך על, על, על מה שהיה ועל מה שיהיה. אני שומע ילדים שביתנה מקרקרת שם ברגע.
לא, זה אנחנו.
גם. אז תן להם קצת שניצל ופתיתים, ואנחנו נתקדם ונודה לך מעומק הלב על השיחה, שלמה.
תודה רבה.
תודה.
להתראות לכם.
יום נהדר, יאללה.
איזה כיף. אתה יודע, אנחנו... עוד מכבי תל אביב, אל תדאגו.
כן, כן.
אנחנו מיד מעלים גם אגדת נמסיס יפה, היסטורי, שעשה הרבה מאוד זיכרונות מעניינים. אבל עוד פעם, שים לב, כולם, גם יניב, גם שלמה, חוזרים כל הזמן על העובדה של אנחנו הסגנו אותם והגענו להם עדיין, אבל לא...
לא, אבל אתה יודע, כרונולוגית פה טעינו. זאת אומרת, שלמה פה מניח את היסודות, שלמה מדבר על ימים, שלמה שרף בעצם מדבר על ימים שבהם הסתכלו על מכבי תל אביב מלמטה, בהערצה, כן. ולכן נגיד לצורך העניין, שלמה לא סותר את התיאוריה האבישי בן חיימית שלי באשר ליריבות הזאת. יניב קטן הגיע למחלקת הנוער של מכבי חיפה בגיל 9, כשכבר שלמה, האג'נדה של שלמה שאומרת, הלו, מי הם בכלל שתסתכלו עליהם מלמטה? אנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה.
לא הייתי נותן להיות באוטובוס? שאיתן אהרוני אומר לו שלמה, עכשיו לפני משחק, שלמה עם הקיסם בטח, בא בטח, הוריד לו.
הפתיע אותי ששלמה לא, אתה יודע, נותן לו אחת עם ה...
אין לי ספק שהוא נתן.
כן, אה?
איזה פליק קטן. כן, כן, ואז הוא אומר, תתחיל להתעורר על החיים שלך, אבל זה נכון. ואתה יודע, כמו שיש סמלים במכבי חיפה, גם למכבי תל אביב יש סמלים שהשאירו בימים הטובים של מכבי תל אביב, בימים הגדולים של מכבי תל אביב, שהיו באים לקריית אליעזר, לצלון רמת גן, לבלומפילד, ומנצחים באופן קבוע. נציג אחד?
בוודאי, בוודאי. איש מכבי תל אביב בכל רמה חבריו בסופו של דבר. איך שלא הופכים את זה. מאיר מליקה, שלום.
אהלן חבר'ה, מה העניינים? שנים לא התראינו.
שיעזה, תשמע, הסגרים.
קפסולות, מאיר, הקפסולות, הרגו אותנו. במקום שנשב במגרש פתוח ונקשקש.
הקורונה הרגה אותנו, אבל אני יכול להגיד לך שאני אחרי חיסון שני כבר שבוע, הכל בסדר.
יופי, יופי,
ברור. בפנים קדימה.
עונג, רק בריאות. תשמע, כשאני אומר מכבי תל אביב זורמת בדמך, אז אני לא אומר את זה פה בשביל להתחנף או משהו כזה. זה באמת זורם בדמך, כי זה חלק מה-DNA מאילן היוחסין, ברמת הסבא והאבא ומאיר ובנו פחות, אבל באמת כאילו כמעט ארבעה דורות. היריבות מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מהיר, יריבות בתכלס, די צעירה. זאת אומרת, מכבי חיפה הרים הראש איפשהו בשנות ה-80, ושם זה ניצת.
בגדול כן, אני, זאת אומרת, כשגדלתי והייתי מאוד מעורב ומעורב, אני מגיל 3 מסובב בבלומפילד בחדרי הלבשה מן הסתם, אז מכבי חיפה עוד בשנים האלה באמת לא הייתה קיימת, אבל כשהקריירה שלי התפתחה, מכבי חיפה הייתה שם והייתה שם כבר בגדול, אחרי תקופת שלמה שרף, ובאמת, כמו שאתם אומרים, אני חושב שברמה, אם אתה שואל אותי היום ברמה המקצועית, זו היריבות הספורטיבית האיכותית ביותר, שמלווה אותנו בעשורים האחרונים. נכון שבית"ר ירושלים הופיע גם בשלבים מסוימים. הפועל תל אביב הייתה איזה סוג של חצי עשור בתמונה, אבל מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אין ספק, גם בגלל... ה-DNA של שתי הקבוצות, קבוצות מאוד מאוד התקפיות, שיוזמות, שגידלו את השחקנים הכי איכותיים, הכי יצירתיים, בלי לפגוע חלילה במועדונים אחרונים, שגם להם היו שחקנים מעולים, אבל תמיד המפגשים היו מסקרנים, איכותיים ובלתי צפויים.
אז כשאני שטחתי בפני יניב קטן את התיאוריה שלי, הוא כמעט נעלה ואמר לי מה פתאום ואני מדבר שטויות, יש לי תחושה שאתה תסכים איתי. אני חושב שאם מנסים לתמצת את היריבות הזאת לשני משפטים, אז זה אומר, מצד אחד, מכבי חיפה רואה במכבי תל אביב את הכי חזק, את הכי גדול, רוצה להיות כמוה משודרגת, כמובן, זה מצד אחד, היא רוצה להיות מכבי תל אביב משודרגת, ומן הצד השני, שני, מכבי תל אביב יודעת שאם יש מישהי שבאמת לאורך זמן יכולה לסכן אותה, לא הפועל תל אביב וביתר שבאות והולכות, אלא משהו יציב ובאמת שמהווה סכנה להגמוניה שלה, זו מכבי חיפה, וזה הרעיון מאחורי היריבות בעצם.
בגדול כן, אני לא יודע איך אפשר להתכחש לסיטואציה הזאת, אתה יודע, ההיסטוריה מדברת בסופו של דבר בעד עצמה, ואני לא מדבר רק כמכבית, אבל בסדר, כל אחד, אתה יודע, אני מבין אותו, שבסך הכל הוא גדל במקום, והוא עשה קריירה אדירה הוא עשה, והוא שיחק בתקופה עם שחקנים נפלאים, ובתקופה שלו באמת אי אפשר באמת לשים על המשקל, אני חושב שבתקופה ארוכה מכבית חיפה הייתה קבוצה איכותית וטובה יותר, ואם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, אז באמת זה לא עומד באותו קנה, זה... ההרגשה היא שונה, אני שיחקתי גם בביתר ירושלים, שיחקתי גם בהפועל תל אביב, אין מה לעשות בסופו של דבר, אני לא מדבר כמכביס גאה, אני שם את העובדות על השולחן, ייצוג של מבחינתי, אם הייתי מגדיר את זה, זה כמו לשחק בנבחרת מבחינתי, אני חושב, אין שחקן, תשאל את כל השחקנים בארץ, אם יש להם חלום מסוים, אם מישהו יש לו, תמיד יהיה פה וחשם אחד שיגיד לך לא נכון, החלום של כולם בסופו של דבר, החלום של ההורים שמגדלים את הילדים, אנחנו רואים את זה גם היום, החלום של כל אחד שהילד שלו יהיה כוכב במכבי תל אביב, אין מה לעשות, אתה יודע, תמיד הייתי שם את הסיטואציה הזאת, והיו צוחקים ממני, כי מתייחסים לכדורגלנים כאנלפבטים ופלגמטים מוחית, אבל תמיד שמתי את הסיטואציה הזו שיותר קשה להיות חלוץ במכבי תל אביב מאשר טייס, היום אנשים מבינים את זה שלהחזיק עשור במכבי תל אביב להיות חלוץ, יש בסופו של דבר אחד, שניים, שלושה מגיעים לזה על כל עשור, טייסים בלי לזלזל, דבר אדיר, חלום גם של כל אמא, כמו שהוא יהיה רופא, אבל יותר קל להיות היום טייס.
אז מאיר, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אומרים מכבי חיפה, אתה יודע, שאר הם אומרים, 5-0 של ברקו ואווירון, ועוד 3-0 של רביבו עם האללויה של יורם ארבל. אם הייתי אומר לך, שים את האצבע על המשחק הכי גדול של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, שאתה היית חלק ממנו, מה היית, מה קופץ לך לראש?
יש לי אחד, אני חושב זאת אומרת, תמיד נכנסו על משחקים שהם היו משחקים שגרמו, זאת אומרת, נגיד ה-3-1 של מכבי תל אביב באליפות בקריית אליעזר בתקופת דרור קשנה, אבל תראו, הייתי משני צידי המתרס, חטפתי חמישיות ונתתי חמישיות למכבי חיפה, ולא אחת, וקנה לגבי שלישיות, אבל אם אני צריך לשים משחק אחד שהוא היה האיכותי ביותר, והראיה לכך זה שברקו, הם הפסידו 4-2 בחצי גמר במכבי תל אביב, ואני חושב גם רמת גן היה מלא, שזה גם חלק מהסיטואציה, באמת כל התפורה, אבל ב-4-2 שהם הפסידו, ברקוביץ קיבל ציון 9. הוא היה השחקן המצטיין על המגרש. זאת אומרת, מכבי חיפה הפסידה את המשחק עם ברקוביץ', אתר וטל בנין על המגרש. אני לא חושב שיש היום, בלי לזלזל שוב, בשחקה, בסיטואציות שהיום יש בכל
קבוצה בארץ. אין שחקנים כאלה. היום לא במכבי חיפה, זה לא בשביל.
שלישייה קטלנית כזאת, באמת, וגם המשחק היה עם תהפוכות, זאת אומרת, הם הובילו 1-0, השווינו ל-1-1, ו-2-1, והייתה חגיגה של כדורגל משני הצדדים. שוב אני אומר שהשחקן המצטיין במגרש היה מהקבוצה המפסידה, שאנחנו לא רואים כאלה דברים, כן? וטל בני נתן הצגה, ורובן עטר הצגה. אני חושב שזה הכדורגל הכי איכותי, מי שלא ראה יכול להיכנס ליוטיוב, במשחק הזה מופיע תמיד שחושבים מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לראות שם סוגת כדורגל,
זה באמת,
זה בחלומות שלנו, אנחנו יכולים רק לפנטזל כאלה דברים היום.
זה באמת הייתה יריבות אדירה שבאמת באמת נשמרה על הדשא. תשמע, אי אפשר אתה יודע, באמת בזעיר אנפין שלא להתייחס למעורבות שלך, מעורבות הטרגית כמובן שם בסיפור הזה, אותו טאקל שבטח כבר גם דיברת עליו 1,000 פעם, על רומן פץ, תחזיר אותנו רגע לרגע הזה, כי זה באמת רגע מכונן שעד היום אגב אוהדי מכבי חיפה מסמנים אותו כאחד בטופ 10 של הרגעים טראומטיים שלהם.
אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל חלקם לא רוצה להגיד לך סוג של חלאות האדם, באמת, אחרוני החלאות, אבל אני בטוח שזה קומץ, כמו שיש כל דבר שיש לנו היום במדינה, אנחנו רואים, לא, אסור לעשות הכללות לגבי כולם, אני בטוח שרוב הקהל הגדול של מכבי חיפה הוא קהל נפלא, בא לעודד ולא מחפש כל האינטריגות האלה, אבל אם אנחנו ניכנס באמת לאותו רגע, זה לא הפעם האלף, זה הפעם המיליון. באמת, טאקל לא קל. אני יכול להגיד לך שאני שיחקתי כדורגל, ו3 או 4 שנים קודם, הייתה כניסה שאני לא יודע אם מישהו זוכר אותה, של קרמר באיתן לוי. אני הייתי 5 מטר מהאירוע. איתן לוי הסתובב אליי עם הרגל ביד. היא הייתה תלויה בגרב. וראיתי שברים של שחקנים משני הצדדים, אז דברים כאלה חבר'ה קורים, היה
טקל כניסה שוב,
מה זה? זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות, אנחנו מדברים על תקופה שהיו נכנסים חזק ברגליים, ולא על כל טקל היו מקבלים צהוב, ולא כל רגע אדום היה צריך לקבל בעירייה, באיומי אקדח, אנחנו מכירים, אז זה היה משני הצדדים.
זה היה משני הצדדים, הייתה שם, כן, בבקשה?
הדבר היחידי שאנשים לא זוכרים, זה הכי הכי מעציב אותי, שבמשחק הזה אני הפקעתי גול, כולם אומרים, שברת את הרגל, אני הפקעתי את ה-1-0, אני עשיתי אותו, אבל...
נגמר 1-1, אני צודק?
נגמר 1-1, לא, במשחק הזה, דרך אגב זה היה שבוע, אחרי 5-0. מי שזוכר היה את ה-5-0, הם לקחו את הפלייאוף, הביאו אותנו אליהם לקריית אליעזר, וביום רביעי, שוב היה שמינית גמר בינינו. זאת אומרת, היו שלושה מפגשים רצופים, בשבועיים וחצי, שבמפגש לאחר מכן, אנחנו ניצחנו אותם 2-1 גם בגביע, עייפנו אותם מהגביע במשחק הזה.
יאללה, אלו זיכרונות.
אז נכון שזוכים את ה-5-0, אבל שני משחקים לאחר מכן, הם לא פגעו בכדור, בקריית אליעזר. כל שלושת המפגשים היו בקריית אליעזר.
תן לנו אימור מהיר למחר, מה אתה אומר?
וואו, קשה, אבל אני חושב שהגיע הזמן של מכבי חיפה. אתם יודעים, אני פעם ראשונה אומר את זה, אני תמיד הולך למכבי תל אביב, ואני אומר עדיין, ואני אומר את זה בלב כבד, ואני מקווה מאוד שמכבי תנצח, כי אני מן הסתם רוצה שמכבי תנצח את המשחק, אבל אתם יודעים, יש איזה עניין של גם מחזוריות, ויש דברים שהם בלתי צפויים, אתה יודע, אני ניגע בנקודה קטנה, אני עובד עם חלק מהשחקנים של מכבי תל אביב.
כן?
במגרש, מה זה?
כן, כן, אנחנו איתך.
ואחד הדברים שרק מי שהיה במגרש, זאת אומרת, יכול להבין אותו, זה, תראו, מכבי ניצחה כבר, אני חושב, מעל 10 משחקים, נכון? אני לא טועה, חוץ מהמשחק האחרון.
מה, כללי בליגה?
את בליגה. אוקיי. בליגה גביע, בכל המסגרות.
כן,
אתה תמיד אתה מכין אותם שבסופו של דבר יש סיכוי שטיפול מקטש בלתי צפויה לתוך המגרש. זאת אומרת, שהצד השני מתישהו יתעורר. דרך אגב, זה קרה במשחק האחרון, ומכבי הצליחה להשתקם מזה, ואז היא חטפה את הגול ניצחון, נכון? אני לא טועה.
כן?
במשחק האחרון, 3-2 מסתיים, נכון?
לא, ב-4-3 אתה מדבר?
לא ב-4-3, המשחק האחרון מכבי הפסידה אותו.
לא, יצא 2-2, מתחילת העונה 2-2, שאז חיפה הובילו 2-0, ומכבי תל אביב חזרה ל-2-2.
נגמר 2-2, אז מכבי תל אביב הצליחה
לחלץ נקודה בסוף, כן.
זה אחד הדברים שאני דרך אגב כן מכין אותם תמיד, כאילו מי שמגיע אני מכין אותו למשחק בעניין הזה. ותשמעו, מכבי חיפה מאוד מוכשרת, מאוד כישרונית, השאלה היא מורכבת, כי השאלה, אני ראיתי את מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה, ו אם מכבי תצליח לייצר את הסיטואציה שלפני הגול הראשון, כי היא הייתה דורסנית כמו בימים הגדולים שלה, עד שהפקיע את הגול הראשון למכבי נתניה, אז יש למכבי הרבה מה למכור. העניין הוא ששתי שחקני מפתח והניסיון פה מדבר,
כן.
זה מרכיב משמעותי מאוד מאוד בתוך המשחק, שלושה שחקנים, שניים שבוודאות לא משחקים, שזה דור פרץ ויונתן,
כהן, יונתן כהן.
יונתן כהן זה כמו שתוציא תרוקה ביצה ותוציא עוד איזה שחקן בכיר, זה משמעותי בתוך הפרט הזה.
מצד שני, תשמע מאיר, המהלך של הגול השלישי של מכבי תל אביב בשבת, של אילון אלמוג לחוזז לגררו, טיקי טקה, וואו. אבל אתה אומר, כן, מכבי חיפה זה משחקים מסוג אחר.
סגל עמוק. אבל אני, חבר'ה, אני אגיד לכם את האמת, מאוד קשה לי, אני אלך, אני בסיום הזה, אני אלך עם מכבי תל אביב.
לא יכולת, לא איזה מכבי, הוא
לא יכול, בבקשה.
הוא אמר מכבי חיפה, נהיה לו טיקים בכל הגוף.
אני עושה את החשבון שזה גם בבלונפילד, וכל הסרט,
ודאי. עם כל השיקולים וההיסטוריה המשפחתית, אי אפשר להתנתק ממה
שאתה... ונלך עם הלב, וגם הלב.
לפני הכל הלב. מאיר, עונג אמיתי לשוחח איתך תמיד, קל וחומר בדברים הללו שאשכרה זורמים בדם ובעורקים, כל כך הרבה חוויות וכל כך הרבה ניסיון. מאיר מליקה, האגדי והאהוב עלינו, תודה על השיחה הזאת, תודה.
תודה רבה לכם.
יפה, אני חושב שהשלמנו כמעט את כל התמונה, נשארנו עם שאלה אחת מהותית פתוחה.
206?
כן, אני רוצה...
או מקסימום.
בדיוק.
עכשיו, אתה חטאת.
מדוע?
אתה מעלה את גדול תואמנו.
נכון.
השף האדיר נכון. מכפר סבא שלום אושר, ואתה מה שואל אותו? הגיע הזמן שתקע על חץ.
אנחנו מיד נעמת אותו, עם הדבר הזה.
תאמר, מה אתה חושב שהוא יגיד?
אני לא יודע, הוא באמת קרוע. שלמה? שלמה איתנו?
כן, אוקיי, סליחה, סליחה שאנחנו מציקים לך שוב, שלומו.
אני לא שומע אותך.
הנה, שומע אותי, הנה, נגביר עוד צעד, עוד צעד, זהו. את השאלה הכי חשובה שכחתי לשאול, שלומו, מחילה.
כן.
כשאנחנו מדברים על האימות בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אנחנו מדברים פה גם על האימות בין שני מוסדות העל של הקולינריה הישראלית. 206 או מקסים? איפה? מי לוקח? מי לוקח?
זה קשה לי, עכשיו הכנסת אותי לצרה. שמע, זה שני דברים אחרים לגמרי. מקסים זה סגנון יותר, אתה יודע, ערבי יותר, יותר... אבל למעשה שני מסעות ברמה גבוהה שחלק גדול מהחיים שלי ביליתי בהם. אז אני הייתי אומר טקו.
טקו, מצוין. טקו עם שערים.
2-2, יפה.
טקו עם הרבה שערים, רב שערים.
מה, איזה, אז תן לי איזה משהו אחד שאתה אוהב בכל אחד מהמקומות
עליו. שמה?
הנה, סבא, סבא.
אני לא שומע.
הנה, הילדים רוצים לאכול צהריים, אז אנחנו משחררים אותך, שלומו. ענית, סיפקנו לנו מענה לשאלה האחרונה.
תודה רבה.
אני מודה לך מעומק הלב, היינו חייבים כדי לסגור את העניין הזה. אבו,
חבל שהמאזינים שלנו לא ראו את הפרצוף שלך, יואו, לא שאלתי אותו.
שאלה הכי חשובה, שאלה הכי חשובה, ממש.
אתה גם כן מרגיז את יניב. מה אתה שואל את יניב? חיים או שאת נקצת? כמו ששאל אותי אריק או... תבחר, לא יודע, אריק או... אין.
או ג'קי מייקה.
כן, בהחלט. אז תשמע, אנחנו משיקים פה פינה חדשה פה בעולים לרגל, שאני לא יכול לתת את הקרדיט למי שהתחיל את זה, כי זה משהו שרץ בטוויטר לפני איזה שבועיים, שלושה, וזה הציט את הדמיון.
כן, לא היה אדם ספציפי בטוויטר. אם אדם ספציפי בטוויטר עשה את זה ומאזין לנו, אז תצור קשר וניתן לך את הכבוד המגיע לך.
הוא שאל בגדול את הפיד כדורגל, מה שנקרא, מה הרגע הכי עצוב שלהם בקריירה כאוהדים. ואנחנו הרי בראש ובראשונה אוהדים, ואנחנו משיקים פינה חדשה שבה אנחנו מדי פרק נבחר קבוצה, נבחר קהל אוהדים, ונשאל אותם באמצעות אתר ערוץ הספורט, כמובן החברים באתר, שאלו את זה כבר אתמול, סקר מאוד פשוט, מה הרגע הכי גדול בהיסטוריה של הקבוצה שלהם, ומה הרגע הכי עגום בהיסטוריה של הקבוצה שלהם.
עכשיו, בגלל ומי בוחר את הרגע הזה, שאלה פתוחה או שאתה מסוגר להם?
יש פה סטיית תקן, כנראה כל מיני אוהדי, נניח, או הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, שרצו קצת להטריל. אוקיי. אבל אני חושב שבסופו של דבר, התוצאות שקיבלנו לגבי מכבי חיפה, וזו הקבוצה הראשונה שאנחנו מתחילים איתה, כי באמת, היא מגיעה למשחק העונה כמו קלה ביום חתונתה, כשבאמת תחזור כקלה ביום חתונתה, אפשר לדעת. והתחלנו במכבי חיפה, ושאלנו כמה וכמה שאלות. אז למעשה שתי שאלות. הרגע העגום והרגע הגדול. אנחנו נתחיל ברגע העגום.
כן, נסיים בטוב, כמובן.
כאלה אנחנו. הרגע העגום, תשמעו, יש פה איזושהי בעייתיות, אני חייב להגיד מראש, למרות שזה הסקר הראשון שלנו, אבל אני כבר אגיד את הבעייתיות. ברגע העגום הכללנו גם רגעים ספורטיביים קשוחים, בהם רוזנבורג, אוי דוידוביץ', מלמה כמובן, הדחת הפנדלים נגד גנק, הפסדים 2010, וואו. הרבה מאוד רגעים עגומים שאספתי בעקבות שיחה עם מועדי מכבי חיפה הגדולים ביותר, כולל אנשים מתוך המועדון. ואחד הרגעים היה גם כמובן מותו הבלתי נתפס עד עכשיו של אבירן.
כמובן.
אז כמובן שאנשים הצביעו גם לזה, אבל ברשותך, יונה, אני לא רוצה לדרג את זה בתור שלושת המקומות הראשונים.
לא, מדברים על עניינים על קר הדשא.
אז מבחינתי, כמובן, הרגע העצוב, הטרגי ביותר, למעשה שני רגעים בהיסטוריה של מכבי חיפה, יניב קטן דיבר על המורשת של מכבי חיפה, אחד זה אבירן, זכרו לברכה, והאסון הבלתי נתפס שלו, והשני, כמובן, סיפור אמירן, שלא ניכנס כמובן עכשיו, אבל גם עוד סיפור שחרך
נורא.
הוא חרך בלב של כל איש במכבי חיפה, אז אנחנו נתעסק בעניינים ספורטיביים.
בוודאי. אם כן, במקום החמישי, במצעד...
השלישי.
השלישי, אתה סוגר את השלושה. המצעד השלישי של הרגעים האגומים של אוהדי מכבי חיפה.
מכבי חיפה. הרגע השלישי שקיבל משהו בסביבות 13% היה הדחה לרוזנבורג. ההדחה לרוזנבורג, מי שלא מכיר, זה המשחק של מכבי חיפה במוקדמות ליגת אלופות, מערכת את רוזנבורג באיצטדיון רמת גן.
עם הפסקת חשמל.
עם הפסקת החשמל. ואתה יודע, שאלתי עוד מכבי חיפה על הרגע הזה, הוא אומר, תשמע, זה רגע, ההפסקות חשמל למכבי חיפה אדירה, במומנטום מובילה, אחרי טקו בנורווגיה, לא מצליחה לנצח בסופו של דבר, מודחת, לא לשלב הבתים בליגת אלופות, החלום מתרחק, הכל מתרסק. וזה הרגע השלישי שבו הם בחרו.
זאת אומרת, עד הפסקת החשמל הם היו, זאת אומרת, זה המשחק שהפסקת החשמל אשכרה חיבלה להם בסיכוי לעלות.
מכבי חיפה בסיעה, נהדרת, יצלון רמתגן מלא, ירוק לגמרי, אגב, עוד סיבה לא לעובד מיצלון רמתגן, זה הגיע גם הקטע הזה של החשמל שלא הגיע. אז זה נבחר במקום השלישי. במקום השני, אני אפתיע אותך, יונתן.
נו?
זה חדש. 2016.
2016.
מכבי תל אביב מביסה את מכבי חיפה 6-0, מקום שני בהיסטוריה.
מה, שלושה ימים לפני הגמר גביע? זה נתפס כאחד הרגעים הנמוכים, באמת?
זה כמעט 20%.
מה זה הזיכרון הקצר הזה?
אני מניח שזה הרבה מאוד אוהדים צעירים, אבל לקבל שישייה, אני יכול להבין. זה רגע מאוד 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 קשה לכל אוהד, צריך להגיד את זה בעיקר ביריבות כזאת.
כן, אבל הפרספקטיבה זה ששלושה ימים אחר כך גמר גביע, זכייה נגד אותה מכבי תל אביב, אם לשמור על רשת נקייה, שלושה ימים, כן? נכון. זה היה בשבת, זה היה בשלישי.
היו לי הרבה אוהדים, הרבה חברים אוהדים מכבי חיפה, שאמרו שהגביע הזה לא משנה להם בגלל השישייה, ברמה הזאת. עכשיו, אני לא אומר, לא מכליל חס וחלילה, אבל זה נבחר במקום השני. הרבה אוהדים צעירים, הוא במקום הראשון. אל תציץ.
לא, לא הסתכלתי. אני בלי המשקפיים עם המספר. אני אתן לך את התאריך, נראה אם צדקתי.
15 במאי 2010.
יאללה.
הרגע הגבוה ביותר בהיסטוריה של מכבי חיפה, אני מניח.
גיבורי המשנה, כמובן, רן קדוש, לירוי צעירי.
מי ששכח,
רן זהבי.
אני אשמח להזכיר כמובן, מי ששכח אותו משחק דרמטי, מכבי חיפה באה לזכות באליפות נגד בני יהודה, אני זוכר תל אביב צבועה בירוק מהבוקר, בטיילת, אוהדים צפצפים, באים למשחק הכתרה, אחרי שמחזור לפני זה הם עושים את המהפך נגד הפועל תל אביב, נצחים את ביתר ירושלים, הפועל תל אביב עושים באיך שמחתם בתיקו תיקו עם מכבי תל אביב, בני יהודה מגיע עם שוער אלמוני, רן קדוש, הורס להם את האליפות, מכבי חיפה, 20,000 אוהדים בבלומפילד, עוד 18,000 אוהדים בבלומפילד, פשוט ברגע שובר לב ברמה אחרת, אז זה הרגע שנבחר, שימו ב-50%, מכרו את הרגע הזה.
לא זאת צלקת מטורפת, תשמע, זה היה אצלם בידיים.
זה צלקת שלא תחזור.
זה אחד ממאבקי האליפות הגדולים ביותר שהיו לנו כאן, אני חושב ששום דבר לא הצליח להתעלות בעיניי לאותו מאבק אליפות של אותה שנה, באדיבות הכיזוז שיש מי שילגלג ויזלזל בו וכולי, הוא יצר כאן פייט שלא היה כדוגמתו, וצריך להגיד, אם כבר אנחנו שוב בזיכרונות של אותה עונה, היה לנו כאן מאבק אליפות בין שתי קבוצות ששיחקו כדורגל, הפועל תל אביב, אני עדיין לא חושב שמישהו התחכה, מישהו הצליח להתקרב לרמת הביצועים של אותה עונה ששיחקה של הפועל תל אביב, של באמת, באמת כל הגדולים ששיתפו שם פעולה יחד, אבל גם מכבי חיפה שנתנה שם קונטרה אדירה.
של אלישה, כדורגל אדיר.
ולקחה אליפות עונה אחרי, נכון, בעצם ידע לסגור את הסיפור.
רפאלוב, מסילל, בוקולי, כוכבי כדורגל שהיום, אתה יודע, אפשר להתגעגע אליהם, אז באמת זה הרגע הזה, אני מניח שהרגע הזה גם יבחר עוד שניתן לעבוד, הפועל תל אביב לבחור.
רק מהצד השני.
רק מהצד השני כמובן.
אז אנחנו פה מייסדים את הפינה הזו, אבו זה על אחריותך, בשבוע הבא, מי להכין?
מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב, אוקיי.
מכבי תל אביב, שאני אומר לך את האמת, אני לא יודע. כאילו, ניסיתי לדרג, גם שאלתי את מאיר למשל, את מאיר מליקה, מה הרגע הכי גדול, הניצחון הכי גדול למכבי חיפה? אין איזשהו משהו בומבסטי, ברור שהם במאזן ההיסטורי עם הרבה מעל.
רגע, זה נכנס גם מכבי תל אביב כדורסל בפנים שם?
כדורסל, לך לספיק אנד רול, תדבר איתם, תעשה מה שאתה רוצה. הרגע הגדול בהיסטוריה של מכבי חיפה.
בבקשה.
לא היה לי מוסר, אל תציץ.
לא מציץ, לא מציץ.
אני רואה שאתה מציץ. שאלתי את עצמי, עשיתי סקר מאוד 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 רציני עם מועדי מכבי חיפה, גם ותיקים. גם במועדון, גם מועדים צעירים כולם. במקום השלישי...
כמה אופציות נתת לדרג אגב? 5 או 7 או 10?
10 אפשרויות.
10 אפשרויות, אוקיי. אז שימו לב, מה שמגיע למקום השלישי זה מה שהוא יש לו
נתן. במקום השלישי, אני אפתיע אותך, אני אפיל אותך מהכיסא, 1984, שער האליפות של סלקטר נגד מכבי רמת עמידר. עכשיו, זה הפתיע אותי כי הגולשים שלנו, גם באתר ערוץ הספורט, אתה יודע, יחסית צעירים יותר, ועדיין הרגע הזה, רגע שאגב, אורי דגון, חברנו, בחר אותו בלי ספק בכלל, הרגע הכי גדול, הנגיחה של סלקטר קירת אליעזר, אם אתה זוכר, חום לגמרי, לא היה שם דשא, האליפות הראשונה של מכבי חיפה.
האליפות הראשונה של שלמה.
האליפות הראשונה של שלמה. אז זה במקום השלישי.
מעניין, מעניין. וזה באמת רגע היסטורי, כי שלמה גם ציין אותו כזה שהיה משמעותי בהפיכת ההגמוניה, או לפחות בכניסתה של מכבי חיפה אל חוג הסילון של הכדורגל הישראלי, שנשלט עד אז ביד רמה בידי התל אביביות, פתח תקווה, כפר סבא. מעניין. נתניה כמובן.
על המקום הראשון היה קרב אדיר בין המקום השני למקום הראשון. אני הופתעתי. עוד פעם, זה לפי אתר ערוץ הספורט, לפי גולשי אתר ערוץ הספורט. במקום השני, אתה זוכר את אדורם קייסי בגרץ?
בטח.
משחק העלייה ההיסטורי של מכבי חיפה לשלב הבתים של ליגת האלופות, אתה יודע, אני זוכר את עצמי כצופה, ועוד פעם, אין לי פה איזשהו חיבור רגשי למכבי חיפה, ואני קפצתי בסלון כמו ילד, זה היה פשוט מדהים, לא ידענו מה זה ליגת האלופות.
נכון.
באה מכבי חיפה והגדירה לנו מה זה ליגת האלופות, יוצאת לגרץ, עושה 3-3 בלתי נתפס, ועולה בסופו של דבר לשלב הבתים של ליגת האלופות, הישג פנומנלי של מכבי חיפה.
אני כמעט בטוח שבאותו משחק בשטורם גרץ, אתה יודע מי שיחק?
נו,
אלן מסודי.
אתה צודק ב-100%.
זה הזיכרון היחיד, תמיד, מי שלא אוהד מכבי חיפה, זה מה שהוא זוכר מהמשחק הזה.
אלן מסודי סירק שם, בגרץ.
ואז הביא אותו, מומי זפרן, או מי שזה לא יביא אותו לסכנין, ומאז השמיים עם הגבול.
הכל מתנקז למומי, לא זו להפכת כלום. ומה שהפתיע אותי זה המקום הראשון, מה, המקום הראשון הוא המקום הראשון נדיר.
הלך מנהל.
אבל אני חשבתי שהניצחון בשטורם גרץ הראשון, אני באופן אישי, במקום הראשון נבחר 3-0 על מנצ'סטר יונייטד בשלב הבתים.
וואלה.
כן. ואני רוצה לנפץ איזושהי אגדה על המשחק הזה. אתה יודע, מה אומרים אוהדי מכבי תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב, ביתר, אוהבים?
הרכב שני, הרכב
שני. הם לא היו צריכים במשחק. חרטה, הסתכלתי, הרכב חזק מאוד של מכבי. נכון, ריקרדו עמד בשער, ולא פטר שמייקל האגדי, אבל מכבי חיפה הזאת עשתה שם הצגה לא נורמלית. צחקו שם כוכבים של מנצ'סטר יונייטד. זה היה ב-GSP. מכבי חיפה במקום הראשון, 3-0, 37%, לעומת 33%. היה קרב גדול, אבל אוהדי מכבי חיפה, מבחינתכם, זה הרגע הגדול.
היו באמת מכבי חיפות ענקיות, היה כמובן באליפויות עם אברהם, וכמובן, ופה אחורה, אנחנו מדברים על העונה עם שום שהסתיימה בלי אליפות, אבל זאת הייתה מכבי חיפה הכי חזקה ever בעיניי. אם צריך לבחור את הקבוצה הכי חזקה, את הקבוצה הכי חזקה של מכבי חיפה בכל הזמנים, מבחינת 11 ששיחקו יחד, זו הקבוצה שעשתה את ההישגים בצ'מפיונס, אבל לא הייתה מספיק טובה כדי לקחת גם אליפות. זאת אומרת, אני חושב שמבין הקבוצות ש... שהרי אף קבוצה בישראל לא עשתה צ'מפיונס ואליפות יחד. מעולם זה לא קרה. אני חושב, אני לא זוכר את זה מספרית, אבל אני כמעט בטוח שמי שבסופו של דבר מבין כולם הייתה הכי קרובה לקחת אליפות לצד קמפיין בצ'מפיונס, זה מכבי חיפה של אותה...
שבמחזור האחרון של 2003, היא הייתה אלופה באמת במשך דקות ארוכות, שמובילים 5-0 באשדוד.
כן, אבל אז בחרו הפועל פתח תקווה להעביר את המשחק שלהם.
לא, אז לפני, הם בחרו.
רמת גן, ורובן עובד.
ושלום אדרי, איך קוראים לו חלוץ? לא שלום
אדרי. שלומי אדרי.
שבעט שם באוויר, במצב להסת 1-0 להפועל פתח תקווה, והכל היה משתנה, ואז
ברובן עובד. הפועל תל אביב הייתה במאבק.
הפועל תל אביב, מחזור לפני זה, היה מאבק משולש צמוד. היינו צריכים פעם ראשונה בהיסטוריה להגיע שלוש קבוצות עם אותו מספר נקודות שהכל על יחס שערים, ומי שעשה את האליפות להפועל תל אביב זה הפועל פתח תקווה, שעשתה 1-1 בבלומפילד, וגם בא להפועל את האליפות. במשחק האחרון הגיע לכפר סבא, ניצחה שמה, אבל זה היה כמובן שטיח אדום לחריגה של מכבי תל אביב.
רבותיי, אסף אבולעפיה, ציבור מאזינינו, זו הייתה שעה על זמנית, נוסטלגית, רבת
וזמנית,
כסף.
וזמנית, הכל מתעכב למחר.
כן, כי היא מתייחסת אל המשחק הגדול, אבל היא תהיה רלוונטית גם למשחק בסיבוב הבא, או כלומר למשחק בפלייאוף העליון, ולמשחק השני בפלייאוף העליון, וגם לקראת היריבות בעונה הבאה, כי אמנם היריבות הזו ניצתה בשלב מאוחר, אבל היא אחת העוצמתיות והאיכותיות ביותר שיש בכדורגל הישראלי. הרבה מאוד יצרים, הרבה מאוד אמוציות, אבל גם המון המון איכות על הדשא. יש דוקרבים ויריבויות בין מועדונים, שאתה יודע שאוקיי, טוב, הולך להיות מלחמה על הדשא. פה לא הולך להיות מלחמה, פה מנצחים בכדורגל, באיכות, בשערים בדקות האחרונות, בתבוסות בלתי נשכחות, ברגעים אדירים, תמיד המשחקים הללו מפרנסים שנים קדימה, והתחושה היא שזה לא יעצר כאן.
וכל שחקן ששומע אותנו, ובטוח שכולם שומעים, בדרך למגרש, תחשבו איך אתם חורטים את עצמכם בהיסטוריה של היריבות הזאת.
אשכרה.
זה הדבר הכי חשוב. כמו שאייל עשה, וכמו שנימני עשה, וכמו שאיציק זוהר עשה, וכמו שמיר מליקה עשה, וכמו שיניב קטן עשה. זאת אומרת, אנשים גדולים באים למשחקים גדולים. אנחנו לא רוצים מחר 0-0-1-1, זה לא מעניין אותו. אנחנו רוצים, כמו שיונתן כהן עשה, תהיו מחר היסטוריים.
אנחנו נפרדים על רקע שירה אדיר של נתנאל עם ספינת הזיכרונות. הרי אין משהו מתאים יותר מהשיר הזה כדי לחתום כאן את העסק. תודה לשלי דריקס, תודה לך אסף אבולעפיה,
תודה לנתן כהן,
ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא.
בשבוע הבא.
הנודדים מחושך לאור, דרך המלך היא על פי התהום, משביל להבא תהלום, בסופו של יום.